כי ביום הזה עם הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, ערב יום הכיפורים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום. אמר לי פעם רב דויב לנדו שליטה, שבליל יום הכיפורים עמד החופץ חיים ואמר, הרי אומרים בתפילה, לפני תפילת ערבית, אומרים את הפסוק, ונסלח לכל הדעת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אמר על זה החפץ חיים, ריבונו של עולם, אם היה גר בגיל 60 מתגייר, ובשבת הוא עשה משהו שלא כהוגן, עשה קפה לא לפי ההלכה, האם אתה היית מחשיב את זה כזדון? הרי ודאי שלא, מה אפשר לדרוש מבן אדם שרק בגיל 60 מתגייר? אז הוא לא יודע טוב את ההלכות, זה ודאי שגגה. אמר ריבונו של עולם, עם ישראל כולו הוא כמו גרים, אנחנו מלאים צרות, תחשיב לנו הכל כמו שאנחנו גרים. אמר החפץ חיים, וזה מה שכתוב, ונסלח לכל הדת בני ישראל כמו לגר הגר בתוכם. ולמה? כי לכל העם בשגגה. כך לימד החפץ חיים זכות על עם ישראל בליל יום הכיפורים. וזה הזכיר לי שחבר שלי הרב קובלסקי מירושלים, הוא כבר 30 וכמה שנים חזן ביומים הנוראים, ו הוא סיפר לי שבראש השנה היה בבית הכנסת, לפני הרבה הרבה שנים, היה ילד תסמונת. והילדים האלה הם אוהבים רעש. אז הילד התקרב אליו, לחזן. וככה הוא אומר את המלכויות, וכשאמר את הברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון, פתאום התחילו לתקוע. והילד הזה נבהל, ונכנס אליו לתוך התלית. אומר הרב קובלסקי, יש לו אהבה לילדים האלה, וכשהילד הזה נכנס אליו לתוך התלית, זאת אומרת, הוא סומך עליי, הוא בוטח בי, זה עשה לו את זה. ואז כשגמרו את התקיעות, התחילו כולם לשיר, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, ואם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ופתאום עלתה לו המחשבה, ריבונו של עולם, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, אבל איזה בנים? כאלה בנים, אנחנו כולנו תסמונת. אנחנו כולנו תסמונת. מרוב צרות, כל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד עם הדברים שלו. ריבונו של עולם, רחם עלינו כרחם אב על בנים, אבל כאלה בנים, אנחנו כולנו תסמונת. המשיך את החזנות. וכשתקעו עוד פעם, שוב הילד קפץ לו לתוך התלית, והפעם, כששרו את האם כבנים, אז הוא כבר התחיל לבכות, הרב קובלסקי, כי זה דיבר אליו כל כך, הרעיון הזה, שאנחנו כמו הילד הזה, כולנו. וכך, כל שנה, הילד בא ונכנס אליו לתוך התלית, וכל שנה אותה הכוונה, וכל שנה הילד הרגיש שהוא כבר בתוך העניינים, כאילו הוא חלק מהאירוע. אז הוא שר יחד עם כל הקהל את היום הרת עולם. וכך זה נמשך איזה 20 שנה, ואז הילד הפסיק להפיע. שנה הראשונה שהוא לא בא, אז אומר את הרב קובלסקי, ואומר את כל מה שבסידור, וכשהגיעו כבר לתקיעות, הילד לא נמצא, ופתאום נפתחה הדלת, ונכנס יהודי עם ילד של תסמונת, והקהל לקחו את הילד וממש הביאו אותו אל החזן, באותה שנה הוא היה אצל הרב רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא אומר לו את כל הסיפור, ורבי יעקב מאוד התרגש והתחיל לבכות. אז הוא אומר לו, אבל הרב, עבורת הזה, הפירוש הזה, זה נכון שאנחנו כולנו כמו ילדים כאלה? אז הוא אומר לו, רבי יעקב אדלשטיין, הרי קיבלת אסכום מן השומיים, אתה ראית ששלחו לך את הילד במיוחד. אתה רואה, קיבלת אסכום מן השומיים על הפירוש הזה. עוד לימוד זכות יש על עם ישראל, וזה אומר הרמ"א בספר תורת העולה, הרי ביום הכיפורים הכהן מכניס את הדם של הפר ושל הסעיר שעלה עליו הגורל להשם, מאכניס אותם לתוך קודש הקודשים, ועושה 8 הזעות, אחת למעלה ושבע למטה. מה זה אחת למעלה ושבע למטה? זה באותו מקום בדיוק. רק זה עם גב היד כלפי מטה, וזה עם גב היד כלפי מעלה. זה כל ההבדל. אז מה העניין של אחת למעלה ושבע למטה? אמר על זה הרמ"ו, בא הכהן הגדול ואומר לימוד זכות על עם ישראל, אומר הכהן הגדול ריבונו של עולם, אתה חייב לסלוח לנו. למה? כי ליצר הרע יש 7 שמות, כך אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נון ב', והיצר הרע הזה עם 7 שמות הוא איתנו פה למטה כל הזמן, והיצר הטוב שיש לו שם אחד הוא למעלה, הוא כל הזמן בשמיים. אז ריבונו של עולם, אז מה הפלא שאנחנו חוטאים? הרי אחת למעלה ושבע למטה. דומה לזה, אומר רב שאול ברח, ישמיענו סלחתי יושב בסתר עליון, זה פיוט שאומרים אצל האשכנזים בתפילת הנעילה, ישמיענו סלחתי יושב בסתר עליון. אומר רב שאול ברח, למה ישמיענו סלחתי? כי הרי הוא יושב בסתר עליון. גם הוא יושב שם למעלה, פה בעולם לא רואים אותו, והוא מסתתר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וכל כך הרבה דברים שרואים. איך אמר דוד המלך, איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. אז אם אתה בסתר ואתה עליון, אז ישמיענו סלחתי, אז תסלח לנו. כל הדיבורים האלה, הם דיבורים של לימוד זכות על עם ישראל, ושגדולי ישראל והצדיקים באמת מלמדים זכות על עם ישראל, אבל יש את הצד השני, והצד השני זה הצד שלנו, של עם ישראל. אנחנו באים ליום הכיפורים, ואנחנו חייבים להתוודות. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שזה בסדר, ואנחנו רק שוגגים, ואנחנו ככה, לא, יש לנו תפקיד, יש לנו עבודה ביום הכיפורים. העבודה היא לחזור בתשובה, לחזור הביתה אל אבא ולבקש ממנו מחילה. אמר לי ידידי הרב אוריאל סופר, כולנו מכירים את הסיפור המפורסם על רבי אליעזר בן דורדיה. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה שהיה אחד שקוראים לו אליעזר דורדיה, והוא היה אדם שהיה שקוע בחטאים נורא והיום. וממש אדוק, אדוק בחטאים שלו, ויום אחד הוא שמע שיש באיזה מקום מעבר להרי החושך, שעוד אפשר לעשות את העבירה בצורה הכי הכי מהודרת, וזה עולה 400, אז הוא הלך ועבר 7 ימים, 7 נהרות, ועד שהגיע לשם ושילם, ואז פתאום בא לו הרהורי תשובה. הלך וישב בין הרים, ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. אמר, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. אמר, ימים ונהרות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. שם את ראשו בין ברכיו, וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו מתוך הבכי. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר, רבי, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, התשובה שלו התקבלה בשמיים, והקדוש ברוך הוא אומר, א', קורא לו רבי, וב', מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, התשובה שלו התקבלה לגמרי לגמרי. שאל אותי הרב אוריאל סופר, הרי תשובה מחולקת לשלושה חלקים. יש לנו את החלק של החרטה, אדם צריך להתחרט על מה שהוא עשה. יש לנו את החלק של וידוי, אדם צריך להתוודות. וזה אנחנו עושים ביום הכיפורים, אשמנו, בגדנו ועל חטא שחטאנו לפניך. ויש את החלק השלישי של קבלה לעתיד, שאני מתכוון באמת להיזהר ולהישמר ולא לחזור לחטא הזה. אז הוא שואל הרב אוריאל סופר, אותו רבי אליעזר בן דורדיה, חרטה ודאי היה לו, כי הרי הוא בכה. קבלה לעתיד, כנראה שכן, הבכי הזה מראה שהוא ממש לא רוצה להמשיך עם החטא. אבל איפה היה כאן וידוי? חסר כאן חלק עיקרי בתשובה. וידוי הוא לא התוודה, רק כתוב שהוא שם את ראשו בין ברכה ובכה ובכה. אבל איפה הוידוי? כך שאל הרב אוריאל סופר. וכדי לענות על זה, הוא שאל עוד שאלה. בוידוי אנחנו אומרים ככה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אנא תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנו עזי פנים מוקשי עורף, לומר לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. אשמנו, בגדנו, גזלנו. שואל הרב אוריאל סופר, אני לא מבין. אתה בא להגיד לקדוש ברוך הוא, אשמנו, בגדנו? אז תגיד, אשמנו, בגדנו. מה אתה צריך לעשות את ההקדמה הזאת שאני... תשמע, ריבונו של עולם, אני לא אז פנים להגיד לך שלא חטאתי, שאני צדיק, אבל הלך רק חטאתי. אז תגיד, חטאתי, מה ההקדמה הזאת? בשביל מה צריך להגיד מה אני לא? אומר הרב אוריאל סופר, כאן כתוב יסוד עצום. אבל כדי להבין מה הוא אמר, אני רוצה להקדים הקדמה. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על אלישע בן אבויה, שהתקלקל ונהיה ממש ממש כופר. והגמרא מספרת במסכת חגיגה בדף תתוו, שהוא שאל את רבי מאיר, אחרי שיצא לתרבות רעה, שאל אלישע בן אבויה את רבי מאיר, מהי דכתיב גם את זה לעומת זה עשה האלוהים? מה פירוש הפסוק הזה? ענה לו רבי מאיר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ברא כנגדו. ברא הרים, ברא גבעות, ברא ימים, ברא נהרות. אמר לו, אז אחר, אלישע בן אבויה אומר לרבי מאיר, אמר לו, אתה לומד את הפסוק כך? רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא ברא צדיקים, ברא רשעים, ברא גן עדן, ברא גיהנום. וממילא, זה לא כמו שאתה אומר, אלא זה לעומת זה עשה האלוהים, הכוונה שהוא ברא צדיקים וברא רשעים, ברא גן עדן וברא גיהנום. ממשיך הלאה אחר ושואל את רבי מאיר, מהי דכתיב, איך אתה מסביר את הפסוק, לא יערכן הזהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז? אמר לו, אז רבי מאיר אומר, אני למדתי את הפסוק כך, אלו דברי תורה שקשים לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוחים לאבדן ככלי זכוכית. עד שאתה מבין את הסוגיות, עד שזה יושב לך על הלב, זה לוקח. כמו שאתה צריך לקנות כלי זהב, זה מאוד קשה. אבל לאבד את זה, ברגע אתה מאבד, כמו שמאבדים כלי זכוכית, זה ברגע נשבר. אמר לו, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא, אתה יודע מה פירוש הפסוק? מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה? אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח, יש לו תקנה. אמר לו, אז רב מאיר אומר לאלישע, נו, הרב, תשמע מה שאתה אומר, חזור בך. אתה אומנם התקלקלת, אתה תלמיד חכם ששרח, אבל יש לך תקנה. אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגות, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אז הוא אומר לו, אני לא יכול לחזור בתשובה, מפני שזה מה שקרה, אתה מבין? אני שמעתי בפירוש שהקדוש ברוך הוא אומר חוץ מאחר, אז אני לא יכול לחזור בתשובה. במדרש בקהלת מופיע אותו הרעיון עם יותר פירוט, וכאן המדרש אומר שרבי מאירה ויתיב ודריש בבי מדרשה דטבריה, הוא היה יושב בשבת ודורש בבית המדרש בטבריה, ובשבת הוא דורש, ובאים ואומרים לו, אלישע רבך רוכב עכשיו בשוק על סוס בשבת. אז רב מאיר יצא אליו, והוא רוכב על הסוס, והוא הולך לידו ברגל, ורב מאיר מדבר איתו, ועל זה מספר המדרש, הוא שואל אותו רבי אלישע בן אבויה, שואל את רבי מאיר, מה אמרת? אז אומר, אמרתי את הפסוק, טוב אחרי דבר מראשיתו. אומר לנו, ומה אמרת על הפסוק הזה? אומר, אני אמרתי שאדם קונה סחורה בנערותו והוא מפסיד, אבל בזקנותו הוא מסתכר בה. זאת אומרת, אפילו שבראשיתו של הדבר לא הצלחת, אתה יכול להצליח אחר כך. אומר לו, מה פתאום? אתה לא יודע? לא ככה לומדים את זה. אמר לו רבי עקיבא רבך, לא כך אמר, אלא טוב אחרי דבר כשהוא טוב מראשיתו. ככה זה טוב. רק אם מההתחלה זה היה טוב, גם אחר כך זה יהיה טוב. ואני אסביר לך מה אני מתכוון. וכן היה מעשה. הרי כשהוא נולד, אלישע בן אבויה, כשהוא נולד, אז אבא שלו עשה ברית מילה והזמין את כל גדולי ירושלים, וכתוב בגמרא שכשהוא, הברית התאחרה כרגיל, אז התלמידי חכמים ישבו ודיברו בדברי תורה, ובאה אש מן השמיים וליחכה את הספסלים שלהם, אז אבויה, אבא של אלישע, התחיל לצעוק, מה באתם לשרוף לי את הבית? אמרו לו, לא, זה לא אש של בורקס, זה אש רוחנית. אמר, מה, ככה גדול כבודה של תורה? אז אני מקדיש את הבן שלי לתורה. אומר אלישע בן אבויה, הטוב אחרי דבר מראשיתו, זה כמו שאבא שלי, הוא הקדיש אותי לא לשם שמיים, הוא הקדיש אותי בשביל כבוד, וזה הסיבה שאני התקלקלתי. מה לומדים פה מכל הסיפור הארוך הזה? אלישע בן אבויה בא ואמר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, ואני צדיק, ואני לא חטאתי. כל העולם השם. אבא שלי השם שהקדיש אותי לתורה לא לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא השם, כי הוא אמר שאני לא אוכל לחזור בתשובה. אני לא יכול לחזור בתשובה בגלל ההוא ובגלל זה. אמר לי הרב אוריאל סופר, כשאנחנו באים להתוודות לפני השם, אז אנחנו אומרים דבר אחד, ריבונו של עולם, אני הולך להתוודות לפניך, ואני לוקח אחריות על המעשים שלי, אני אומר לפניך את האמת, ריבונו של עולם, בחרתי לא נכון. עמדו לפניי שני דרכים, בחרתי בדרך הלא נכונה, וזה בעיה שלי, באתי לבקש ממך סליחה. אני לא רוצה להאשים את אף אחד, אני לא רוצה להגיד עכשיו תירוצים. אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. לא, אני לא אומר את זה לפניך. אני אומר לפניך רק דבר אחד, חטאנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו. את זה אני אומר לפניך. ריבונו של עולם, לא באתי להגיד תירוצים, באתי לקחת אחריות על המעשים שלי. אני לא בא לספר לך שאני שויגג, אני לא בא לספר לך שאני משוגע מרוב צרות, אני לא בא לספר, אני בא לקחת אחריות. אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו. לא, אני בא להגיד שבחרתי לא נכון ואני בא לבקש על זה סליחה. ממילא אומר הרב אוריאל סופר, אתה מבין מה רבי אליעזר בן דורדיה עשה? אתה אמר את הוידוי העיקרי. מה הוא אמר? אין הדבר תלוי אלא בי, בלי תירוצים, בלי עניינים. אני בא להגיד שדבר תלוי בי, אני בחרתי לא נכון, ועל זה אני בא לבקש סליחה. זה עיקרו של וידוי. וממילא, כשבן אדם בא ביום הכיפורים, אז הלימודי זכות שאמרו גדולי ישראל, והלוואי שימשיכו להליץ עלינו זכות, ושילמדו עלינו זכות, ושהקדוש ברוך הוא יקבל את כל זה. אבל זה לא נוגע לנו. מה שנוגע לנו זה לקחת אחריות, לבוא לפני השם יתברך ולהגיד לו, אתה, אנחנו עשינו לא טוב, באנו לבקש ממך סליחה, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתחרטים שעשינו כאלה דברים, סליחה ריבונו של עולם, ועל כולם אלוה הסליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. השאלה אבל, מה אנחנו עושים? עם מה אנחנו באים ליום קדוש כזה ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא? ואני רוצה להסביר את השאלה שלי יותר טוב. במשניות מסכת אבות פרק ב' משנה ח' כתוב, החידו מביא על המשנה הזאת, כתוב שמה, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך. אומר על זה רבינו הקדוש החידו, ושמעתי מפי הרב הגדול מרן, מורנו הרב רבי אברהם סקנדרי, ששמע מפי סופרים, איש מפי איש, מפי הרמב״ם. שאדם גדול אחד לא היה רוצה לקרות וידוי יום הכיפורים, כי יודע בעצמו שלא עשה דבר עבירה. ולמה ידבר שקרים לפניו יתברך והוא חותמו אמת? בא יהודי, אומר יהודי גדול, כן? לא ליצן. ואומר, ריבונו של עולם, איך אני אגיד את זה? איך אני אגיד, אשמנו בגדנו? איך אני אגיד על חטא שחטאנו לפניך? לא עשיתי את זה. מה אני אשקר? הרי הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. רק כדי לסבר את האוזן, לו יצויר, שהחפץ חיים היה בא אל הרמב״ם ואומר לו, איך אני הולך להגיד על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע? לא עשיתי את זה. לא דיברתי. נו מה? זה טענה, זה באמת שאלה גדולה. ענה לו הרמב״ם, כך מביא האחידו, והישיבו הרמב״ם, אילו ידעת אתה הנלבב, כמה חומר עבודת השם יתעלה, וכמה צריך לעבוד את האלוה הזה, והיית מקיף העבודה הראויה והמוכרחת לאדון הזה? היית יודע בוודאי שאין כל יום שאין אתה עושה כל האמור בבידוי, ועוד נוסף כהנה וכהנה. איך זה יכול להיות? אומר הרמב״ם, וכל אדם נידון לפי גודל חוכמתו. נסביר לעצמנו, יבוא שני אנשים, עשו את אותה עבירה, אבל לא מתייחסים בשמיים אותו הדבר לשניהם, מהסיבה הפשוטה. זה איפה גדל? אבא שלו ישב בכלא, אמא שלו שמה, הוא הסתובב ברחובות, אז מה אתה כבר מצפה מבן אדם כזה? מה אתה יכול לדרוש ממנו? לעומת זאת, אדם כמונו, שגדל בבתים נורמליים, שגדל בחינוך טוב, אז יש תביעה הרבה יותר גדולה. אומר הרמב״ם, וכל אדם נידון לפי גודל חוכמתו, שהרי מצינו שדוד המלך עליו השלום נכתב עליו אבון אשת איש, והיא הייתה מגורשת מאוריה. ואבון הריגתו של אוריה, אף כי היה חייב מיתה. ואבון ציצית של המלך שאול, אף כי היה רודפו והיה חייב מדין מחתרת. וכן כל כיוצא בזה לפי מה שהוא אדם, כן משפטו וסעתו. ואף על דבר זה שדיברת, עתיד אתה ליתן את הדין עד כאן לשונו. ממשיך החידו, ומאוד יחרד האיש ואילפת. ובמסתרים תבכה נפשו, בהיגלות נגלות אמרי קדוש אבי התעודה הרמב״ם הללו. כי אש יצאה מחשבון נפש אדם, אז ייכנע לבבו, ובמרירות יענח לבקש רחמי שמיים, הרחמים והסליחות, כי אל רחום הוא. עד כאן דברי החידו. אחרי שאנחנו שומעים את הדברים האלה, אז בעצם אנחנו באים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ואומר לנו, תשמע, אתה גם אם תעשה את כל העבודה, לא תקיף את כל מה שצריך לעשות, ואין יום שאנחנו לא עושים את כל מה שכתוב בוידוי, ועוד כהנה וכהנה, אז כאילו, מה הדיבור כאן? בסוף אתה הרי לא יכול לגמור את העבודה הזאת. בסוף אתה הרי, אין לנו פרצוף בכלל לבוא. בפרט, לאור דברי הרמב״ם האלו, צריכים להבין איך אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא כשעושים וידוי מעשרות, כשמבארים את המעשרות מן הבית. הרי כשאדם נותן מעשר שני, הוא צריך לאכול את המעשר שני בירושלים. אם אין לו אפשרות כרגע לעלות לירושלים, אז הוא פודה את המעשר שני. נניח שהיה לו 4 טון ענבים, אז הוא צריך לתת 400 קילו, והוא את ה-400 קילו האלה מוכר ומחזיק את הכסף, הכסף קדוש בקדושת מעשר שני, וצריכים לאכול את זה בירושלים. פעמיים בשבע שנים הוא חייב לבאר את זה מן הבית, ואז הוא עולה לירושלים ואומר, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה. עשיתי ככל אשר ציוויתני. איך יהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, עשיתי ככל אשר ציוויתני? מאיפה האומץ להסתכל לקדוש ברוך הוא בעיניים ולהגיד לו, עשיתי כל מה שאמרת? עכשיו שמענו את הרמב״ם. ועוד, שהבן אדם הזה, אחרי שהוא נותן את המעשרות האלה, מה שהוא אמר, אז הוא עוד אומר לקדוש ברוך הוא, השקיף הממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, אומר רשי, אנחנו עשינו את שלנו, עשה אתה את שלך. הוא גם נותן הוראות לקדוש ברוך הוא. אז דיברנו על זה לפני שבועיים, שהרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, אומר, תראה רשי, ורשי אומר, מה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני? שמחתי ושמחתי. שמחתי ושמחתי, זה נקרא עשיתי ככל אשר ציוויתני. ממילא, כאשר אדם נותן ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, שמחתי ושמחתי, יש לו הזכות לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, גם לבקש סליחה וגם לעוד להגיד, ברך את עמך את ישראל. ברך את עמך, את ישראל ואת האדמה שנתת לנו. ריבונו של עולם, תברך אותנו. עשינו את שלנו. מה עשינו את שלנו? שמחתי ושמחתי. הרב אוזנר מביא על זה את הגמרא המפורסמת במסכת תענית דף כ"ב, שהגמרא אומרת שרבי ברוקה חוזאה עמד בשוק של לפת. זה השם של מקום, לפת. והוא שואל את אליהו הנביא, יש פה בכל השוק הזה מישהו שהוא בן העולם הבא? ואליהו הנביא אומר לו, לא, אין פה אף אחד. פתאום אליהו הנביא אומר לו, הנה, עכשיו נכנס פה אחד. הוא מסתכל עליו רבי ברוקה, ורואה שהוא אפילו לא לבוש כמו יהודי, לא מסופר כמו יהודי. אז הוא רץ אליו ושאל אותו, תסלח לי, מה מעשיך? אמר לו אותו אדם, אני לא יכול עכשיו לדבר, נדבר מחר. למחרת הוא פוגש אותו, שואל אותו רבי ברוקה, תסלח לי, מה מעשיך? אז הוא אמר, אני סוהר בבית הכלא, ואני דואג לצניעות שם. אני מפריד את הבנים ואת הבנות, ואני שם את המיטה שלי באמצע כדי שלא יוכלו לעבור, וככה אני שומר על הצניעות. ופעם ראיתי גם כן שהיו כמה גויים שרצו, שמו את עינם על איזה בת יהודיה, אז גם דאגתי לזה שיעזבו אותה. שואל אותו רבי ברוקה, ותגיד, למה אתה הולך בלי ציצית? למה אתה נראה כמו גוי? אומר לו אותו אדם, אני נראה כמו גוי, והם חושבים שאני גוי, אז הם לא מפחדים לדבר לידי, וכשאני שומע איזה גזרה שהם רוצים לגזור על היהודים, אז אני רץ לחכמים ומספר להם, והחכמים מתפללים ומבטלים את הגזרה. ולמה אתמול לא יכולת לדבר? אז הוא אומר, כי אתמול בדיוק באמת הם גזרו גזרה חדשה, אז אני רצתי לחכמים לספר להם כדי שיתפללו. טוב, תודה רבה, יישר כוח. פתאום אליהו הנביא אומר לרבי ברוקה, הנה עכשיו הגיעו פה השניים האלה, גם הם בני העולם הבא. מה עשיכם? אז הם אמרו לו, בדיחי ענן, אנחנו אנשים שמחים, ואם אנחנו רואים מישהו עצוב, אנחנו דואגים לשמח אותו. דואגים שיעלה לו חיוך על הפנים. וזה עושה אותם לבני העולם הבא. שמחתי ושמחתי, זה בין העולם הבא. אז האמת שאני מכיר מישהו שכשהוא מספר בדיחה, אז כולם בוכים. אבל בכל זאת הוא אין לו בעיה להיות שמחתי ושמחתי. איך? פשוט יש לו פנקס צ'קים, וכשהוא רואה מישהו עצוב, הוא רושם $1,000, והוא כבר מפסיק להיות עצוב. הנה, אתה רואה, אפשר לשמח גם בצורה כזאת. האמת שלרוב האנשים אין את האפשרות הזאת. אין להם אפשרות לכתוב צ'קים של $1,000. אבל לחייך הרי כולם יכולים. להיות אדם נחמד, כולם יכולים. יש לפעמים, אתה רואה בן אדם ברחוב, בא לך לבכות. למה? אתה לא מחייך. תחייך אל אנשים. שמחתי ושמחתי. וזו זכות גדולה מאוד ליום הכיפורים. אני רוצה לספר. היה המבוגרים שבינינו זוכרים אותו היטב, היה יהודי שקראו לו שמחה הולצברג. השמחה הזה, הוא היה נקרא אבי הפצועים. כל החיילים שנפצעו, הוא היה, מה לא עושה בשבילם, מוריד בשבילם את הכוכבים מהשמיים. היה לו הכל, מה שאתה רוצה תקבל, רק תהיה בריא. ובאמת דאג מכל הלב, הבן שלו סיפר לי, רבי אפרים הולצברג, סיפר לי שכשהוא נפטר שמחה, אז עשו לו לוויה צבאית בירושלים, וכשהוא הגיע אפרים, אז החבר קדיש ששאלו אותו, אתה רוצה שנעשה לאבא שלך הקפות? הרי יש מינה כזה ירושלמי שעושים 7 הקפות סביב הנפטר, ואומרים אנא בכוח וכל הזה. שאלו אותו, אתה רוצה שנעשה לאבא שלך הקפות? אז הוא שאל אותם, וכמה זמן זה ייקח? אמרו לו, זה בערך 10 דקות. אז הוא הסתכל, הוא אמר, תראו, יש פה 3,000 איש. 10 דקות, זה המון, זה תכפיל את זה ב-3,000, זה תרחד את ציבורה. אמרו לו, אתה אל תבל דבר שטויות, אנחנו נעשה, ואתם לא שואלים אותך שאלות בכלל. אז הוא אמר להם, מה קרה? אמרו לו, אתה יודע מי זה היה אבא שלך בכלל? אתה יודע מי היה אבא שלך? במלחמת יום כיפור, עכשיו אנחנו 46 שנה, מהיום הנורא הזה, שהמלחמה הנוראה הזאת, נהרגו לנו אז יותר מ-2,000 חיילים. המלחמה הזאת, אומר, אנחנו עבדנו, החבר'ה קדישה, באבו כביר, הגיעו שבועיים, 24 שעות ביממה עבדנו, הגיעו מסעיות מלאות, מלאות בחיילים, רחמנא ליצלן, והיו צריכים שם לעשות זיהוי, והיו צריכים לצרף חלקים של אנשים, זה היה עבודה מזעזעת ביותר. ואבא שלך, שמחה, הולצברג, היה לילה לילה מגיע עם מסעית, והיה אומר, חבר'ה, תפסיקו הכל. היה פותח שולחן, וכל מעדני עולם היו על השולחן הזה. והרבה ויסקי. הוא אמר, תשתו, כי אחרת אתם תשתגעו. אתה תגיד לנו לא לעשות לאבא שלך עכשיו הקפות? זה היה שמחה. הכל היה על הראש שלו. אדם שרק חיפש לעשות טוב בעולם. שמחה הולצברג. והשמחה הזה, כשהגיע אחרי השואה, הוא היה במחנות, הוא בכלל לא רצה להמשיך לחיות. הוא אמר, כזה עולם עם רוע, כזה עולם עם כזה רשעות, איך אפשר לחיות בעולם כזה? אבל כשהוא הכיר את רב אריה לוין, אז הוא אמר, אם ככה, אם יש יהודי כזה בעולם, אז יש בשביל מה לחיות, והוא נהיה תלמיד שלו ונדבק בו, ונהיה אבי הפצועים. אז סיפר לי אפרים הולצברג, היה שנה אחת שהיה מחסור באתרוגים, והוא מצלצל לאבא, והוא אומר לו, אבא, השגת אתרוג לסוכות? אז הוא אמר לו, כן, יש לי אתרוג מסוג לייבלה. אתרוג מסוג לייבלה. אז הוא אומר לו, אבא, מה זה אתרוג מסוג לייבלה? אמר לו שמחה הולצברג, ברומניה, בעיר יאס, היה, כשהנאצים הגיעו עם מחשימם, הם שמו את היהודים על רכבת, ופשוט הסיעו אותם הלוך ושוב, שימותו. לייבלה היה ברכבת הזאת, הוא לא מת, אבל הוא השתגע. הוא השתגע לגמרי, וכשהוא הגיע לארץ אחרי השואה, לא היה מה לעשות איתו, השפזו אותו בבית משוגעים בבת ים, וזהו. לשמחה הולצברג נודע שהלייבלה הזה יושב שם כבר שנים, ואין לו קרוב, אין לו גואל, ואין לו גם, באמת, הוא באמת משוגע. חלק מהשיגעון שלו היה, שהוא לא היה מתרחץ, ולא היה מסתפר, בשום פנים ואופן. אז אמר שמחה, לקחת את היהודי הזה לחג, זה צריכים לעשות את זה פעם. הבעיה הייתה שהוא היה, הלייבלה הזה היה נכנס למכונית, המכונית התחילה לנסוע, הוא הקיא את כל בני מאב. נו, אז מי ייקח אותו במכונית? היה אז דוב שילנסקי, הוא היה חבר של אפרים הולצברג, הוא היה חבר של שמחה הולצברג מהמחנות, הוא היה יושב ראש הכנסת. אז שמחה צלצל אליו לדוב שילנסקי, אמר לו, תשלח את הרכב שרד שלך, שיחכה ליד הבית משוגעים בבת ים, והגיע דוב שילנסקי, ישב ליד הנהג, שמחה הכניס פנימה את לייבלה, התיישב לידו עם שקית פח זבל, ואמר לנהג, סע, איך שהוא התחיל לנסוע, הלייבלה הזה הקיא את כל בני מאב לתוך השקית פח זבל, ואז שמחה שם את זה באיזה פח, ואמר, עכשיו תיסע לתל אביב, יש שם הספר. באו לספר, הוא גילח לו את הראש לגמרי, ואז לוקחים אותו הביתה. אומר לי אפרים, אנחנו היינו גרים בקומה שנייה, ואמא הייתה עומדת בסלון, והייתה אומרת, לייבלה מגיע, הריח היה כל כך נורא, שהעריכו את זה מלמטה. הוא היה עולה, ומכניס אותו ישר לתוך האמבטיה, שם אותו באשריה בתוך מים חמים עם אקונומיקה ועם פרפום וכל זה, בסמים. בינתיים, שמחה היה לוקח את הבגדים שלו וזורק אותם בפח השכונתי, בפח של הבניין זה לא היה שייך מרוב הריח, ואחרי שהיה יוצא מאמבטיה, אז נשאר רק לגזור לו ציפורניים, כי היה לו ציפורניים מרגל לרגל, זאת אומרת מסוכות לפסח, מפסח לסוכות. וככה היה לייבלה מרגיש יותר טוב. אז אומר שמחה הולצברג לבן שלו, אתה שואל אותי אם יש לי אתרוג? יש לי אתרוג מסוג לייבלה. עכשיו, באמת, אנחנו צריכים אתרוג מסוג לייבלה, אבל לא לסוכות, ליום כיפור. שמחתי ושמחתי. לדאוג לשני, זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. יש סיפור מפורסם שהיה פעם שני אחים, רובן ושימון. רובן היה עשיר ושימון היה דלפון. והשימון הזה, גם היום אחד היה צריך גם לחתן את הבת, אז היא אומרת לו, אשתו, תשמע, יש לך אח עשיר, דבר איתו, הוא יעזור לך. אז הוא הולך, ורובן, העשיר, רואה שאח שלו מגיע, הוא הבין שזה הביקור הזה הולך לעלות הרבה כסף, אז הוא פתח את הדלת, ושימון אומר לו, שלום, שלום, מה נשמע? אומר לו, רובן, מי אתה? מה זאת אומרת, מי אני? אני אח שלך. אומר לו, לא, לא יודע, מי אתה? למה אתה אומר שאתה אח שלי? מאיפה אתה הגעת? אומר לו, שימון, תגיד, אתה נורמלי? אני אח שלך. מה, לא יודע? מי, איזה אח? מאיפה אח? מה פתאום? קיצור, עשה את עצמו שהוא לא מכיר, שימון הלך הביתה בפחי נפש. באותו שבוע, רובן הלך לבקר את האבא הזקן. אז האבא פותח את הדלת, ורובן נכנס, והאבא אומר לו, מי אתה? אז אומר לו, מה פירוש מי אני? אנוכי ראובן בחוריך. אמר לו, לא יודע, מה ראובן, מה בחוריך, מי אתה? אומר, אבא, אתה לא מכיר אותי? אמר, לא, מי אתה? אומר, אבא, ששם ישמור, יש לך אלצהיימר, בוא נלך לרופא. אומר לו, אבא, אני, אין לי אלצהיימר, אבל אני, יש לי בן שקוראים לו שימון. אם אתה אח שלו, אז אתה כנראה הבן שלי. אבל אם אתה לא אח של שימון, איך אתה תהיה הבן שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, שמחתי ושמחתי, אז תבקש ממני, אשקיף ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. אנחנו זקוקים דחוף, דחוף, עוד כמה שעות נכנס יום הכיפורים, אנחנו צריכים דחוף את רוג מסוג לאיבלה. לשמח, לגרום לאנשים שמחה, לראות מה אפשר לעשות בשביל השני. את זה הקדוש ברוך הוא מבקש, עם זה אפשר לבוא ליום הכיפורים. עם וידוי של אין הדבר תלוי אלא בי, עם ידיעה ברורה שבאמת אני לקחתי בחירות לא נכונות ואני אשם בהכל. מעבר לזה, לבוא עם משהו שאנחנו עושים בשביל השני, מסמכים את השני, את זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, את זה אנחנו יכולים לעשות, ועם זה יכולים לבקש שנה טובה, מתוקה ומלאה בכל טוב. עכשיו, רוצה לספר עוד משהו. על חטא אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך ביודעין ובלא יודעין. בפשטות, מה הכוונה ביודעין ובלא יודעין? הכוונה בשוגג ובמזיד. ידעתי שעשיתי את העבירה, לא ידעתי שעשיתי את העבירה. זה הכוונה, יודעים ולא יודעים. אבל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, אמר על זה פירוש נוסף, ואני רוצה להסביר את זה רק לפני כן לעשות הקדמה. כשאני הייתי ילד, למדתי בבית ספר של החינוך העצמאי, בפתח תקווה, והיה לנו שם אחות רחמניה, זה היה נפלא. כי האחות הזאת הייתה מטפלת בנו, הרי היינו ילדים קטנים, שיחקנו עם מכנסיים קצרות בחצר, ולא פעם ולא פעמיים נשרט לנו כל הברכיים, וירד דם, ובכינו, אז הגברת הזאת, האחות, הייתה מלטפת ומרחמת, וזה היה נפלא, ואחר כך הייתה גם מנקה את הפצע, ושמה יוד, ואחר כך תחבושת, וכיוון שזה גם לקח חצי שיעור, אז היה בכלל נפלא. אבל, מה היה קורה אם ילד פתח את הראש? אז היא לא טיפלה. שלחו אותו ישר לבית חולים. וכשגדלתי והבנתי קצת, לא הבנתי למה. הרי מה קרה? מה זה לפתוח את הראש? לפתוח את הראש, הכוונה שריטה באור של הראש. זה לא הכוונה שהגולגולת נשברת, נכון? זה בסך הכל, הראש נפתח, הכוונה שנשרט האור של הראש. אז מה ההבדל בין זה לבין ברך? למה כאן היא לא יכולה לשים יוד ולשים פלסטר? תחבושת? אחר כך הבנתי. בברך, אם יהיה לך אינפקציה, מקסימום נשים לך משחה אנטיביוטית, וגמרנו. אבל בראש, אם יהיה אינפקציה, בראש, אם יהיה זיהום, אז זה מדי קרוב למוח, ועם זה לא משחקים. לכן, אם פתחת את הראש, לך לבית חולים, שינקו יפה ויתפרו, ולא, לא לוקחים סיכונים. לא לוקחים סיכונים. לפתוח את הראש זה מסוכן. טוב? גדלתי עוד קצת, ואז הייתי צריך לולב, לסוכות. שאלתי, מה צריכים להקפיד בלולב? אז אמרו לי, צריכים להקפיד שהוא יהיה ארבעה טפחים לפחות, והוא צריך זה, והוא צריך זה, אבל הכי חשוב מהכל, אתה צריך לשים לב, שהעלה המרכזי שיוצא מהשדרה חייב להיות סגור עד הסוף. אם העלה המרכזי הזה נפתח לו הראש, אתה יכול לשים את זה ישר בפח. אין מה לעשות עם זה. יכול להיות שתקנה לולב ב-200 דולר. לולב דרי 4 מטר גובה. אם נפתח לו הראש, אתה יכול לשים אותו בפח. אז הבנתי. אחרי זה גדלתי עוד קצת והגעתי לשידוחים, ואז סיפרו לי שמחפשים בחור עם ראש פתוח. ואני לא הבנתי את זה. הרי ראש פתוח זה טיפול נמרץ, זה זיהום. ראש פתוח זה ישר לפח. אז איך מחפשים בחור עם ראש פתוח? מוריי ורבותיי, היה אומר רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, על חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים, שאת מה שהיינו צריכים לדעת, לא ידענו. ואת מה שלא היינו צריכים לדעת, או ידענו. אוי, היה לנו ראש פתוח. על זה צריכים לבקש סליחה ביום כיפור מהקדוש ברוך הוא. ביודעים ובלא יודעים, מה שידענו צריכים לדעת, לא ידענו, ומה שלא היינו צריכים לדעת, ידענו. ובדומה לזה, אמר פעם האדמור מוויז'ניץ, הישוע ישמוישה, אומרים בערב פסח, כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, דחזיתי ודלא חזיתי, דביארתי ודלא ביארתי, ליבטיל ולאה ואפקר כאפרה דעלמה. אז היה אומר האדמור, הרי לפי הארי הקדוש, חמץ מסמל את היצר הרע. אז ממילא, בא יהודי ואומר, כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, היצר הרע שיש לי. ריבונו של עולם, יצר הרע? מאיפה השגת? מאיפה יש לך כזה יצר הרע גדול? ועל זה עונה היהודי, דחזיתי ודלא חזיתי, שמה שלא הייתי צריך לראות, ראיתי, ומה שהייתי צריך לראות שם באותיות הקטנות של רשי בגמרא, את זה לא ראיתי, דחזיתי ודלא חזיתי, דחמיתי ודלא חמיתי. איי, דביארתי ודלא ביארתי, איפה שהייתי צריך להיות חם בתפילה, במצוות, שם הייתי קר כמו קרח, ואיפה שהייתי צריך להיות קר, שם הייתי חם, אוי 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 אוי. על זה יש לי יצר אור גדול, פתחתי את הראש. נו, מה עושים עכשיו? העצה היא, ליבתי אילולה והפקר כאפרה דערה. אם אדם יצליח לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ביום כיפור ולעשות את עצמו הפקר כאפרה דערה, לעשות את עצמו להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר החידושי ערים, מה זה הקריא וכתיב שיש שם במזמור לתודה, דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. אז הכתיב שכתוב בפסוק עצמו זה לא עם א', והקרי שאנחנו אומרים וכך מודפס בסידורים זה לא עם ו'. אז אמר החידושי ערים, מה זה בא ללמד אותנו? שעד כמה שבן אדם יכול לפעול אצל עצמו להיות לא באלף, לבטל את עצמו, ככה הוא יותר שייך לא בוו, שייך לקדוש ברוך הוא. אז אמר החידושי ערים, וזה הרי העבודה של אלול, כי אלול זה אותיות למד אלף, למד וו. להיות לא באלף, כדי להיות לא בוו, לזכות להבטיל ולהה והפקר כאפרה דערה, זה העצה על החטא הגדול הזה של לפתוח את הראש, של ביודעין ובלא יודעין. זה העצה, להבטיל ולהה והפקר כאפרה דערה, להתבטא לפני הקדוש ברוך הוא, להנבה, לעמוד לפניו, להצדיק את הדין, לבקש ממנו מחילה, להכיר שהחטא הוא שלנו, הבחירה שלנו לא הייתה טובה, ואז אפשר לבוא לבקש סליחה וגם לקבל שנה טובה. נסיים בסיפור יפה שאמר האדמור מטולנה. הוא סיפר שהיה פעם עם האדמור, הם נסו באוטובוס וירדו מהאוטובוס, אז עברו דרך איזה חנות שמוכרים תרופות, ועמד שם האבא והבן, והאבא הכיר את האדמור והבן לא הכיר את האדמור. עכשיו האדמור נכנס כדי לקנות איזה תרופה, ואז הבן שלא הכיר אומר, סליחה אדוני, אתה יודע שכתוב פה במחברת שאתה חייב כסף, אולי הגיע הזמן שתשלם, מה אתה אומר? עכשיו האבא הרגיש, מה זה לא נוח? אז האבא אומר לבן, לא זה בסדר, אני מחלתי לו. אומר הבן, מחלת לו? אז למה לא כתבת? למה לא מחקת את זה? אז הוא אומר, לא מחקתי, לא, זה, אמר לו הבן, אבל עכשיו תראה מה קרה בגללך, אז אני אמרתי לו, ועכשיו זה, וככה. קיצור, היה שם, מה זה, אווירה לא נעימה. אמר להם, האדמור ישר כוח, בזכותכם, הבנתי את התפילה, מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. באים אנחנו ואומרים, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכינו, מחה ועבר חטותינו ופשעינו מנגד עיניך. תסלח לנו, תמחל לנו, כפר לנו. אבל עוד דבר, ריבונו של עולם, אחרי שאתה סלחת, אל תשאיר את זה כתוב. מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו, כי אם לא תמחוק, יכול חס וחלילה לבוא היצר הרע, השטן, לבוא פעם אחרת ולהגיד, אבל זה כתוב, אם אכלת, למה לא מחקת? ריבונו של עולם, מחוק, מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. ככה אנחנו מבקשים, וככה אנחנו רוצים, ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, קבל אותנו, תאהב אותנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת יאהב את עמו ישראל, ודי כבר לצרותינו, יאמר לצרותינו די, ימחול ויסלח ויחפר ויחתום את כולנו, שכל הבנות יקבלו שידוכים טובים, הבנים יקבלו שידוכים טובים, שנראה הרבה שמחות השנה, אלה שלא זכו עדיין לפרי בטן, שהשם ייתן להם פרי בטן, ואלה שיש להם פרי בטן, שהשם ייתן להם הרבה נחת, אלה שצריכים שידוכים, שיקבלו שידוכים, ואלה שכבר נשואים, שהשם ייתן להם שלום בית, אלה שצריכים רפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה, ואלה שבריאים, שהקדוש ברוך הוא יתמיד את בריאותם, אלה שצריכים כסף, שהשם יפתח להם את הצרו הטוב את השמיים, וייתן להם את הארצך ביתו ולברך את כל מעשי ידיך, ואלה שעוד אין להם כסף, ואלה שיש להם כסף, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שכל, לעשות עם זה דברים טובים, לעשות עם זה מצוות, לעשות עם זה שמחתי ושמחתי, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, גמר חתימה טובה.